קיץ קיצוני, חופש גדול, ילדים צורכים, מדינה קרועה פוליטית, משבר כלכלי מתקרב, אלימות בקנה מידה היסטורי. ישראל הנוכחית היא סרט עם יותר מדי עלילות. הרי אם הייתם רואים את כל מה שקורה כאן כרגע על המסך, הייתם אומרים שהתסריט מופרך. אז כדי לתת לכם קצת מנוח, פרק 14 של הפודקאסט הוא ספשייל קולנוע.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
עוד מעט שיחה עם אחד השחקנים האהובים עליי, יוסי מרשק, אבל עוד קודם, רון פוגל, חבר ומבקר סרטים.
שלום, אני רון, מרצה ומבקר קולנוע, אבא לשלושה ילדים, ומת על ספורט גם.
יפה. אז בוא נתחיל בנקודת פתיחה. יש ייצוג יפה למשבר הזה בקולנוע ובתרבות.
בהחלט, גם בישראל. אגב, אני תמיד אוהב להתחיל אצלנו, לפני שעוברים לשדות זרים, קח את הטרילוגיה התל אביבית של אורי זוהר.
מציצים, זה נופל ממש מסוף שנות ה-30 שלו אל תוך ה-40 כבר.
מציצים עיניים גדולות והצילו את המציל, הוא בין 37, 39 ו-42, שהוא עושה את הטרילוגיה, ושם אתה רואה גברים ישראלים בגיל הזה, הם מחפשים משמעות לחיים.
עם מנעד של המאצ'ו האולטימטיבי, שהוא גם בדרך כלל זיין צמרת, אבל צריך להחזיק בית
ואורות. חלקם נשואים, והם לא יודעים איך להתמודד עם זה. בסרטים האלה, אתה רואה אותם שהם רוצים לחזור לילדות שלהם. קשה להם עם הקטע שהגיל קפץ עליהם. וזה המשבר הקיומי שהם נמצאים בו, ואצל אורי זוהר זה שאלות מאוד נוקבות. אורי זוהר בעקבות השאלות האלה, שהוא לא מצא תשובה בסרטים האלה, הוא חזר בתשובה כדי לחפש את המהות האמיתית, הוא ממש לקח את זה לקיצון.
זה כשהקולנוע והחיים מתערבבים.
כן, הסרטים האלה, אגב, יש שטוענים שבסרטים האלה אורי זוהר ואריק איינשטיין ממש זה הם עצמם, ואי אפשר להבדיל אותם מהפרסונה הקולנועית שלהם.
ואולי בגלל זה גם התפקידים היו כל כך מוצלחים.
ואולי בגלל זה אלה סרטים שהם בטח מציצים ועיניים גדולות, שהם מנכסי צאן ברזל של הקולנוע הישראלי. אלה סרטים מופתיים, בחינה מדוקדקת וכואבת של מה זה הגבריות הישראלית, בדיוק בשנים שאתה מדבר עליהם בפודקאסט שלך.
אמרת את זה וקפץ לי לראש ליאור אשכנזי.
כדמות כזאת.
המשבר המוצלח, החתיך, אתה יודע, האיש שיכול לעשות כל מה שבא לו, ועדיין קשה לו.
קשה לו, בין אם הוא סוכן מוסד, בלכת על המים, בין אם הוא אבא, בעוד כל מיני סרטים, וכן, בהחלט, עדיין הוא גבר מאוד נאה.
חתונה מאוחרת.
אבל שהוא לא צעיר, ולא קל לו. תראה, עשיתי בדיקה סטטיסטית בכלל בעולם, הכי הרבה אנשים שהולכים לקולנוע הם בגילי 25 עד 40. ותמיד אנשים אוהבים לראות סרטים על עצמם בקולנוע. עכשיו הגיעו למסקנה שאנשים מבוגרים, יש להם הרבה כסף והם אוהבים ללכת לקולנוע ולא לשבת בבית, אז עושים סרטים על מבוגרים, וסרטי הסופר הירוז הם לבני 15. אבל עדיין הכי הרבה אנשים הם בגיל שאתה מדבר עליו, ולכן יש המון המון סרטים על משבר, נקרא לו אמצע החיים, או משבר גיל ה-40, אפשר להביא המון דוגמאות. אני חושב שהאיש לדבר עליו בהקשר הזה בארצות הברית הוא ג'אד אפטו, כמובן, וחבורתו.
כיוצר הסרטים, אבל נגיד ברמת השחקן אני חושב פול רד, זה הדבר הראשון שקופץ.
כן, זה שנראה תמיד בן 13, הוא לא מתבגר, הוא כאילו לא מתבגר בפנים שלו, אבל הוא מתבגר בתפקידים שלו.
והוא גם זה שתמיד עושים עליו סיבוב, או שהוא נורא מבולבל ותקוע, זה אבו טייפקאסט.
כן, הנורא מה שבולט אצל הגיבורים בסרטים האלה זה הייאוש התמידי שהם מצויים בו. בדייט שתקע אותי, סט רוגן מכניס מישהי להיריון, ואוי ובוי, מה יקרה אם הוא יהיה אבא? זה מוקדם מדי בשבילו, הוא לא רוצה, בורח מאחריות. עשו לזה המשך, שנקרא This is We Are 40, קראו לזה בארץ, לא זוכר את השם שזה בארץ, אבל זה סרט המשך שבו פול רד ממשיך עם הדמות שלו, הוא מגיע לגיל 40 יחד עם אשתו, הם מרוויחים טוב, יש להם BMW, יש להם בית בפרברים, ובכל זאת הם בייאוש קיומי, לאן אנחנו הולכים מכאן.
ואי אפשר בלי איזה מאהבת טובה על פי רוב, או משהו שמתכתב עם זה, נכון? זה לא יכול לעבור חלק.
רצוי משהו צעיר שיגרום לך לחשוב, אני, אני, אני עדיין לא, לא איחרתי את הרכבת, אני נאחז בקרנות המזבח. זה אתה יכול לראות במשבר של קווין ספייסי באמריקן ביוטי.
וואו.
למשל, סרט בורגנות אמריקאית קלאסית של פרברים, יושבים בשולחן, אין מה לדבר עם הילדים, ופתאום מופיעה הבחורה הצעירה הזאת שהוא כל הזמן חולם עליה.
אתה יודע במה נזכרתי עכשיו? בזמנו, הרעיון הראשון שעשיתי בחיים היה עם מודי ברון, בעיתון בית ספר בתיכון רוטברג, וזה היה בסביבות קצת אחרי הבורגנים או תוך כדי הבורגנים, ואז אמרתי לו, תגיד, ככה בתחילו עורכים, וזה בכל זאת מודי ברון שיושב מולך, אתה לא מרגיש שהסדרה קצת רפטטיבית, קצת חוזרת על עצמה? אז הוא חייך מאוזן לאוזן ואמר לי, אלה החיים בגיל הזה, ידידי הצעיר.
כן, כן, הוא בהחלט צוחק, ודרך אגב, נעשה לפני, אתה יכול לראות בסרטים האלה באמת את ההתיילדות, את הניסיון לברוח אחורה לימי הנעורים, כך בסרטים של אדם סנדלר, מגודלים אחד, מגודלים שתיים, או בסרט המופרך, תופסת. קבוצה של חבר'ה שמהתיכון עד גיל פלוס פלוס, לא מפסיקים לשחק, תופסת כולל, יש את זה שאף פעם לא נתפס. ושהוא עומד להתחתן, הם באים אליו חתונה ומחליטים שהם ישחקו תופסת בחתונה שלו. זה הרי מופרך לחלוטין, אבל זה עוד פעם, היא היכולת לקבל את זה שאתה מתבגר, ואז הם מגיעים טקסי חניכה, כמו נישואים, דיברת בפרק הקודם על רווקות מאוחרת, אחריות, ילדים, אישה, אפטו עובד בין המר למתוק. וזה, נכון, הוא חייב להכניס הומור, כי כשאנחנו חושבים על זה שאנחנו מתבגרים, זה לא תמיד נעים לנו.
נכון, ואני חושב ש... בהסתכלות אפילו קצת לאחור, היו כל מיני אנשי קולנוע, כמו יו גרנט, שבאיזשהו שלב זה גם התערב להם משירות בחיים. אתה זוכר את ההתרסקות המפורסמת שלו, ופרשת הזונה, וכל הדברים שהיו מסתכלים.
ורק עכשיו הוא חוזר עם הרבה קמטים. תמיד הוא היה נראה בארבע חתונות ולוויה בנוטינגיל, הוא היה נראה בין פול רד כזה, בין 15, ופתאום הוא חוזר בפדינגטון 2 ובעוד סרטים של גיא ריצ'י, ויש לו קמטים והוא נראה לגילו בין 60 כבר הבחור, זה לא צחוק.
בוא נדבר על הפיל שבחדר, זה גם הופיע בסדרה הזאת כבר. לנשים אין את הפריבילגיה הזאת לנהל משבר גיל 40 של 20 שנה על המסך. בדרך כלל, אפילו אתה חושב על היחידות שעוד מגלמות משהו בסגנון הזה, זה ג'יילו, ובגלל שהיא נראית מושלם ונדיר וכולי, והיא תמיד טייפקאסט, אימא חד-הורית כזאת, מסכנה כזאת, לעומת הגבר שהוא בדרך כלל מצליחן, וכו' וכו'.
כן, תראה, דברה ווינגר, אתה זוכר אותה מקצין וג'נטלמן?
או, כן.
עשתה לפני שנים סרט של לנשים בהוליווד מעל גיל 40, כמעט אין תפקידים, לא כותבים להם תפקידים, כי לא רוצים לראות אותם על המסך, כי זה כבר מתחיל להיות לא נעים וכו'. וזה בדיוק מה שאתה אומר, הרבה... כוכבות קולנוע גדולות גם דיברו על זה שמאוד קשה לאישה בהוליווד מעל גיל 40 שרואים עליה את הגיל.
גם רואים עליה את הגיל וגם השוק של הבימאיות הוא דבר חדש, זה לא היה קיים עד לא מזמן.
נכון, וגם ואם למרות כל המיתוב והשונות וכולי עדיין צריך להכיל את המכונה הזאת ההוליוודית בפרצופים נעים, סלש שנראים צעירים, ומה לעשות אצל נשים זה יותר קשה.
וזה גם כופה עליהן. כדי להישאר בעולמות האלה, לקבל את התפקידים של ה-30 פלוס גג 40 קצת, לעשות המון ניתוחים, אז אומרים להם, תהיו טבעיות, אבל מצד שני, אם הן טבעיות, הן לא מקבלות תפקיד.
כן, ואז אתה פתאום לא מזהה את רנה זלוויגר, היא פתאום משתנה. ניקול קידמן עושה ניתוחים והופכת את עצמה לקשוחה שקשה להביט בה.
סנדרה בולוק.
סנדרה בולוק, המון המון דוגמאות לנשים, קח את מדונה, שגם שיחקה בכמה סרטים, שעשתה כנראה יותר מדי בוטוקס וכו'. וזאת בעיה, אתה דיברת על זה גם נגיד בקטע של מגישי חדשות.
נכון.
זה אותו דבר, אז לא רוצה להגיד שמות בארץ, ראיתי איזה מגישה פופולרית שהבנתי שהיא כנראה עשתה שיפוצים לאחרונה, והיה לי קשה להסתכל, כי אתה יודע שזה לא אמיתי.
עכשיו, רק כדי לסגור את הנושא הזה של לאן הקולנוע מכוון, ככל שיש את הבנה שרוב הצרכנים של קולנוע הם מבוגרים ממה שנדמה היה אולי, אז גם... זה יפתח אולי צוהר לסרטים מהסוג הזה.
בהחלט. עושים, אחת המגמות הבולטות של המאה ה-21 בקולנוע, זה סרטים לא לאנשים צעירים. כמו שפעם, עד מרד הנאורים, צעירים היו נוכחים נפקדים בקולנוע, ועד שנות ה-2000, כאילו מבוגרים לא ראית אותם, אלא כאתנחתא קומית, היום עושים הרבה יותר סרטים למבוגרים, אלון מרי גולד האקזוטי וכו', ואז להלן מירן ולדיים ג'ודי דנץ', לנשים כאלה, בנות 80 פלוס, יש עדנה, ויש להם תפקידים. אני לא מדבר על מריל סטריפ הגדולה מכולם, אבל על הרבה נשים אחרות נוצרו בשבילהם תפקידים, וזה טוב, כי זה אבסורד הגדול של החברה המערבית ההוליוודית בימינו. על פניו יש כאילו שני מצבי צבירה, או שאתה צעיר או שאתה מת. ובכל זאת, לאנשים המבוגרים יש כסף, והם עדיין אוהבים ללכת לקולנוע כמו פעם, ולא לראות בפלאפון או בסטרימינג, אז בכל זאת עושים עבורם סרטים, וזה פותח מקום לנשים מעל גיל 40 לקבל תפקידים.
נסיים עם ספוילר. האורח הבא של הפודקאסט הזה, היום, הוא יוסי מרשק הגדול.
שחקן אדיר.
היש... יותר מושלם מזה, לנושא שלשמו התכנסנו.
בחירה מצוינת, אני חושב.
רון פוגל, תודה רבה.
היה לי לעונג, תודה.
שלום, יוסי מרשק, האלוף.
שלום לך, איזה כיף.
הזדמנות טובה לחלוק עם המאזינים, שכשפניתי אליך בוואטסאפ באלה המילים, יוסי מרשק, האלוף, לא ענית לי. ועכשיו תספר למה.
כי... בגלל שאני בטראומה גדולה מאוד מהודעות כאלה שאחרי זה בדרך כלל זה יוסי מרשק יעלוף, איך אני אוהב אותך בקופיקו אין על שלומקה וכאלה, ואז עכשיו זה לא סוד, זה כן סוד, אבל החלפתי מספר לפני שנה וחצי.
ואתה חשבת שאני זה שהשיג את החדש.
ואז אני פותח ואני רואה יוסי מר שכאלוף, ואז אמרתי, אוי ואב, זה דלף. זה דלף, וההמשך היה שונה מה...
וסיפרתי לך מי אני ולמה אני פונה אליך, והסכמת בסופו של דבר. ואני רוצה להגיד לך מזל טוב, אתה חגגת יום הולדת, ערב הקלטת הפרק הזה.
כן, 54.
54 חתך.
אתמול, כן. ואני חייב להגיד לך שכאילו, אפילו 53 זה ה-early 50s, כן?
כן.
עכשיו אני ב-mid-50s.
גבר בשנות ה-50 לחייו, אם יקרה משהו, לא עלינו.
כן, וכאילו, ואתמול אני כזה, אומרים לי, אומרים לי, שמח, וזה, בן כמה אתה, ואז אני ב-54, ואז פתאום... התגובות אחרות לגמרי.
די, נו, זה בראש שלך.
נשבע לך, ביקר לי. הסבא וסבתא של הילדים שלי, כן? אז הם אמרו, 54? וואו, יוסי, זה כאילו, וואי, וואי.
אתה יודע, אבל זה כמו שאמרתי לנועה, לאשתי, שביום שאתה הופך מ-39 ל-40, אם עכשיו חלילה בא ניידת מדה או משהו, קורה משהו לא טוב, אז זה המעבר בין גבר בשנות ה-30 המאוחרות לחייו, לגבר בעשור החמישי. אתה 20 שנה קופץ.
כן, כן, כן. אני בעשור השישי.
אתה בעשור השישי לחייך, כן.
לא יודע מה להגיד לך.
אבל אמרת לי שאתה כאילו כבר זקן מכדי לזכור את משבר גיל ה-40 שלך, אז נלך על ההגדרה
הפסיכולוגית. לא היה לי משבר בגיל ה-40, האמת.
אז בוא נלך על ההגדרה הפסיכולוגית הקלאסית של משבר אמצע החיים.
אוקיי.
אז...
מה הוא?
כן.
נראה לי די, אתה יודע, מה עשיתי, מה לא עשיתי, מה עוד אני צריך להספיק. וזה בעיקר כסף, זה הדבר היחידי. כי אתה יודע, אני עושה ואני אעשה, אין לי איזה בעיות בתחום המקצועי. אני עובד, עבדתי, אני אעבוד, אני מעריך, כן? רק שאני עוד מעט תהיה גם עוד מעט סבאים כבר מתחיל.
לא, אתה עוד לא שם. אתה אבא של זיונים מאוחרים כרגע, מקסימום. כאילו... ילד קטן, שאתה בן 50.
אני אבא של 20-20.
לא, אני אומר, אתה יכול להיות גם אבא של פרק ב', זה קלאסי.
נכון, לגמרי. לגמרי.
איך אתה עם הגדרה שהסכמנו עליה, רון פוגל ואני, ששוחחנו קודם, של שחקן קלאסי למשבר גיל 40?
אני?
כן.
תסביר לי למה.
כי אני מסתכל על תפקידים קודמים, לא כולם, כי אתה שחקן מגוון, אבל גם פלפלים צהובים. וגם להעיר את הדוב.
להעיר את הדוב זה קלאסי של משהו.
זה בומבה, זה גבר סמרטוט שאשתו לא סופרת אותו.
יש בגידה.
משתגלת.
יש סרטן באשכים.
בסק, נכון.
אני עם ביצה אחת בסדרה הזאת, חשוב לציין בסדרה.
רק בסדרה.
רק בסדרה. כן, זה הכי משבר שיכול להיות. ואני מאוד אוהב את התפקיד הזה, דרך אגב.
גם אני, וקופצת לי לראש בעוצמה רבה, גם כתבתי לך את זה לפני שבאת, השורה,
משפט, כן.
תמצצי לי אבל בחדווה.
יפה. זה היה אימפרוביזציה, זה יצא על הסף. סתם.
ניבלתי, הייתי ממש מעריץ עוד קומיים.
כן, לא, זה קרן מרגלית, הגאונה כתבה את זה.
תחבר את האנשים לטובת מי שלא ראה את הסצנה, כן?
אני לא כל כך זוכר את הסצנה, אבל יש שם, יש, תראה, זה הכל עניין של, אני מגלה על בגידה של אשתי. ואני לא יודע אם זה בפרק 3, אנחנו במקלחת, ואני רוצה לעשות איתה, אפשר להגיד בפודקאסט?
אפשר, כן. אמרתי כבר,
אני רוצה לזיין אותה כאילו זה. ואני רוצה לא ברגיל לזיין אותה.
אוקיי.
אם אנחנו זה. זה כיף לי לדבר על זה, כי זה לא שלי, זה נכתב לי, כן?
נכון. וזה גם לא כאן 11, אז לא צריך צנזר.
בדיוק. גם כאן 11 לא נראה לי עם צנזרים כל כך. ואז אני אומר לה, טוב, אז תמצצי לי, אבל בחדווה, איזה משפט.
זה נפלא, כי כאילו, יש שם שילוב של קצת גילד שלה שאתה מנסה לנצל.
בדיוק, אוקיי? זה לגמרי זה.
וגם, כי כבר לא עושים דברים בחדווה כל כך בגיל הזה, נכון?
כנראה.
אז, כנראה. אז אתה זוכר?
אני לא יודע, אין לי את החוויה של להיות עם אותה בת זוג 20 שנה וכאלה, אין לי את זה.
אבל אתה זוכר מתי ואיך נתקלת במושג הזה של משבר אמצע החיים, והאם כשנגיד לוהקת לתפקיד הזה, באו ואמרו לך, זה מה שאתה?
לא אמרו לי את זה. זה לא אמרו לי, זה משבר אמצע החיים, זה לא היה זה. אני חושב, היה, אני לא יודע גם כמה זה משבר. איזה, הלכתי עם ה... יש לי בן שנה, עוד שבועיים.
אתה רואה?
כן. כן, יש לי בן שנה.
נו.
אבל אני חושב שזה סתם מישהו רצה להכניס לי איזה סכין.
לא אמרו לך אבא או סבא.
אמר לי.
אז זה בכוונה.
אז אמרתי לו, תגיד, אתה רציני? בחיית רבק, אתה רציני? הוא אמר לי, כן, התבלבלתי, זה לא נראה לי אמין. אני לא בסבא.
זה לא מייצג.
אני לא בסבאות.
לא, אתה לא נראה סבא.
לא, אבל... איך אני... אתה יודע, זה גם... עזוב משברים שאני צריך להגדיר אותם, זה כאילו... אתה אומר, אוקיי, 54, הסוף מתקרב. זה כזה, זה מהמקומות האלה.
ואובדן הנאורים גם קצת?
אתה עכשיו לוחץ
לא, לי אני כאילו... לא, אני שואל, אני כאילו, זה לא לג'יט להיות שובב יותר. מבין מה אני מתכוון?
זה פתטי להיות שובב.
נכון.
זה העניין. זה כאילו... אתה יכול להיות שובב, אבל אחי, זה נראה, זה לא מצטלם טוב, בוא נגיד את זה ככה.
עכשיו לשאלה שבגללה שחקנים מוכנים לראות במראיינים.
איך עבדתי על דמות?
לא, יותר גרוע.
נו.
כמה מחייך האישיים אתה מביא לתפקידים האלה?
אז אם אתה מדבר על להעיר את הדוב, אז זה פעם ראשונה, ולדעתי די היחידה, שמה שקרה שם חוץ מסרטן באשכים היה מאוד מקביל למה שקורה לי בחיים.
פרט.
זה היה גם כאילו אני וזוגתי דאז נפרדנו, וזה היה כאילו משהו שתוך כדי הצילומים ומהקריאה של הפרקים אמרתי אוקיי, בסדר, זה יהיה מקביל לחיים. אז זה
יותר קל או יותר קשה?
אני כל הזמן, זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני כל הזמן הייתי באיזה מלחמה של אני מתחבר, יש לי בעיה עם ההתחברויות לתפקיד יותר מדי, אני לא אוהב את הדברים האלה.
אתה לא שון פן, שאם קוראים לו שון על הסט נוגח בך.
לא, 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 אני מאוד מאוד לא, אני האנטי לדברים האלה, אבל שם הייתי כל הזמן באיזה מין, אוקיי, זה מה שאני עובר, וכל מיני משפטים שאני אומר, אוקיי, אמרתי את זה אתמול בבוקר, אז זה היה מאוד, אתה מבין?
וואו, זה מדהים, ואתה גם בטח תוהה כבן אדם, האם רואים את זה עליך?
אני כל הזמן הייתי באיזה מין, זה לא מקביל לחיים שלי, זה לא, אבל אתה יודע, זה ממש היה הגבלה מטורפת. ואתה יודע, וקיבלתי את זה, כאילו אתה מצלם, אז נגיד זה נכתב 3-4 שנים לפני. וקרן, אבל תשמע, אבל למזלי זה גם קרן שהיא תסריטאית פשוט בחסד עליון.
ואתה זוכר אבל רגעים
ואני גם לא יודע להגיד לך אם אני רוצה עוד תפקיד כזה, אתה יודע, שמקביל לי כזה לחיים. לא, 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 לא יודע.
זה היה, היה קשה להתאושש מזה?
אני חושב, אני שעכשיו עשיתי סדרה שקוראים לה האמת, שעשיתי שם את החוקר משטרה כאילו, ואני חושב שחוץ מהיהודים וכל מיני הבלחות מדי פעם, שמאז להעיר את הדוב עד התפקיד הנוכחי, לא היה לי תפקידים כאלה שיכולתי להתפוצץ עליהם, כי אני חושב שהתפוצצתי כל כך בעיניי, כן?
שזה כי זה היה על הבטן ממש?
כן, כן, כן.
שמע, אתה מתאר פה דבר מדהים, כי אני מנסה להבין, אוקיי, אתה חי תפקיד אחר משלי, אבל לקום לעבודה, שבעצם אתה חי את התסריט של מה שהולך להיות היום, ואתה צריך גם להקנות לו מהימנות, וגם, יש שם אנשים, אתה רגיש, אתה חייב לשים איזה שכבת הגנה על עצמך, שיתחילו לשאול אותי, וואו, נגיד, גילמת את התפקיד מדהים, זה קשור למשהו שעברת? מי רוצה לענות על זה בזמן אמת?
לא חושב ששואלים. יש איזה כבוד בסיסי בסט שאתה יודע, לא נכנסים לך לקישקס יותר מדי. זה דווקא לא, זה לא פקטור.
אבל אתה יכול להיזכר ברגע שהיית צריך שנייה לעצור ולברוח מהצוות, ללכת לטריילר המפואר שידוע כהוליווד הישראלית. או אחרי יום צילום?
לא, אני חושב שיש לי איזה משהו בכל משהו שאני מצלם, שאני אומר, אוקיי, אז הצילומים עכשיו הם 3 שבועות, הצילומים עכשיו 5 שבועות, אני על איזה און כזה, ואחרי 5 שבועות מתמוטט כזה משהו טוב לשבוע.
זאת נפילה רצינית, אה?
כן, כן. אתה יודע, אני מתפקד.
הרבה שחקנים מתארים את הקטע הזה של
אחרי?
כן, של להיפרד מדמות גם.
זה קשה, זה מאוד מאוד קשה. היית משהו, במשהו סופר אינטנסיבי. עזוב נגיד את התוכן. אבל אתה יודע, אתה קם ב-4-5 בבוקר, אתה מצלם עד הערב. צילומים זה דבר נורא קשה.
חלקת את החוויה באמת שונה הזאת עם אנשים בסביבה שלך? סיפרת?
הייתי בטיפול אז. אז הייתי עם הפסיכולוג מדבר.
וואנה, זה חומר טוב לפסיכולוג, אה? זה פופקורן, זה לבוא מהבית, כאילו, רק להסתכל.
הוא אף.
מה?
וגם, כאילו, נומי בתקופה הזאת, אז נומי נגיד צילמה את על הספקטרום. זה מה שהיה בבית. היה על הספקטרום להעיר את הדוב ותינוקת קטנה. אז אתה יודע, זה די אינטנסיבי.
שמע. לא התכוונתי, אבל בא לי לשאול עוד מלא שאלות על הנושא הזה. אז אני אשאל אחרת, אבל האם יוצא לך לקבל נחמה מכך שהחיים שלך על פי רוב יותר טובים מאשר של הדמויות שאתה מגלם?
תשמע, אפרופו יום הולדת. החיים שלי סבבה פלוס.
לכן אני אומר.
אני מאוד שמח על החיים שלי. יש לי 2 ילדים, מהממים, אני עושה את מה שאני אוהב. אני חי יפה, אתה יודע, כאילו, אסור, מה זה אסור? אני לא מתלונן לרגע, חוץ מהמהפכה המשפטית וממה שקורה בארץ.
כן, אבל
שזה כבר דרך אגב, אי אפשר להיות מבסוט היום.
אני מבין למה אתה מתכוון, אתה לא היחיד שאומר את זה, גם דיברו איתי על זה מרואיינים פה.
אם יש לי יום טוב כזה ואני מבסוט, אני לא יכול להיות באמת מבסוט, כי המצב כל כך מחורבן, אז זה בעיה.
אבל אני חוזר לשאלה, הרי בסוף,
כן.
הדרך הדמויות שאתה מגלם, אתה בטוח מסתכל על החיים של עצמך.
כן.
ויותר מבסוט.
כן, בטח. לא היה אף פעם דמות שכאילו אמרתי, אני רוצה את החיים שלה.
את השח הזה.
לא, 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 לא חוויתי דבר כזה. לא קינאתי בדמות אף פעם.
אפרופו הנושא של חיים אישיים וכל זה, יש לך מודל זוגי, אני לא יודע מה, איפה הוא כיום, אבל הוא יוצא דופן. וחלק ממנו בהתמודדות,
אורי, מודל אורי.
נכון, נכון. כן. בחלק ממנו יוצא דופן גם ביכולת שלך להתעלם ממה שהסביבה אומרת שאולי זה יותר קל בגיל 54 מאשר בגיל 38, שבו מצופה ממך להיות בעל, אישה, ילדים, פיקט פנס, כלב.
מה פנס?
הגדר הזאת, הלבנה.
אהבתי. לא, אם הייתי חי את המודל שיש לי היום בגיל 35, לא הייתי עומד בזה. מבחינה של החברה, איך הייתה מסתכלת על זה.
אז היכולת לשים זין היא גם
מקשת? כן, נראה לי, כן. תשמע, יש לנו איזה מודל הורי, לא תכננתי עליו, לא נולדתי ואמרתי אני...
אף אחד לא מתכנן, הפרק הקודם היה למשל על רווקות מאוחרת, והייתה בחורה מדהימה, שלמה עם עצמה וכולי, אומרת, לא, גם אני גדלתי על חתונה, זה סמלה לבנה והכל, אבל אני, זה לא מתאים לי, זה לא לכל אחד.
זה כל כך לא לאחד, וכש... תראה, היינו, כן היה בהתחלה כן היה כן רגיל, היינו אבא, אמא, ילדה, ואז אני חושב שהמזל או הפלוס של נומי ושלי זה שאנחנו ביחסים טובים וחבריים. ואז אתה יודע, היינו מתחילים, כשהיינו פרודים כבר לוקחים את הילדה לגן, ואז פעם אני, ואז פעם נומי, והרבה פעמים היינו באים ביחד עם הילדה. והביחד הזה כל כך טלטל אנשים, כי אתה יודע, כי כאילו אתה רב בבוקר, תקחי אותה, אין כזה ללכת ביחד. ואנשים כאילו הם מסתכלים, רגע, אבל למה אתם באים ביחד?
זה בזבוז כוח אדם.
זה בזבוז כוח אדם, לך תעשה משהו, לך זה. ולנו זה, 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 זה עבד מאוד יפה.
אז זה בעצם הורות ללא זוגיות, או הורות עם זוגיות פעם ב? כזה?
לא, זה הורות בלי זוגיות. זה הורות משותפת גרידה.
וכשאתה מגיע, אתם מגיעים לתובנה שזה הדבר הנכון בשבילכם, זה עוד יושב שם בראש של מה יגידו?
לא. לא.
נו, אז אתה רואה, החיים שלך אחלה, אם אתה יכול
לשים... אני לא אמרתי לך שלא.
לא. אם אתה יכול לשים קצוץ על מה שאנשים חושבים, ובמקצוע שלך זה בכלל חיוני.
כן.
כל טוקבק על הופעה שלך...
עזוב, אחי, אני לא מתרגש מזה, ברור. חייבים. כאילו, אם אתה מקשיב לזה, זה נראה לי רע מאוד.
ברור.
אבל העניין של... אתה יודע מה, זה מאוד מעניין. אם כאילו, אם היינו צעירים יותר, אם הייתי עושה את זה, יכול להיות שזה כן היה פקטור.
ואתה מחפש זוגיות?
כן.
אתה רואה את עצמך חי עכשיו 20 שנה עם מישהי?
שאלה טובה.
חזרת אחורה.
שאלה טובה, אני לא יודע, אתה יודע, זה אני חושב שיש משהו מאוד עצוב מצד אחד ומאוד יפה מצד שני, כאילו, כי כן הזוגיות הקלאסית קצת הלכה לאיבוד, בוא נקרא לזה כך. זה בטוח לא מתאים לכל אחד. הלוואי והייתי מוצא מישהי שהייתי רוצה להיות איתה 20 שנה. הלוואי.
עכשיו בוא נסתכל קצת קדימה, כי אתה פה בסוף בשביל לעודד אותי.
בשביל הבידור.
הבאתי אותך בשביל לעודד אותי.
כן, לא השוואזתי, לא דיקאתי אותך.
לא, להפך, דווקא עד עכשיו אתה מרים מאוד. תן לי טיפ שעזר לך לצלוח, עזוב את ה-40.
כן.
את הקטע הזה של פתאום אתה מסתכל ימין או שמאלה, פתאום אתה המבוגר האחראי, פתאום מצפים ממך לדעת מה התשובות.
אני לא, עזוב תשובות.
לא נגמר עוד?
בסטים, בדברים האחרונים שצילמתי, אני הכי מבוגר על הסט.
או.
עכשיו זה לא, אני לא, אני הכי מבוגר.
אבל ברוח אני מתערב איתך שאתה יותר צעיר מרוב האנשים שם.
כן.
הצעירים האלה נראים לי מאוד מבוגרים.
כן, הם טרודים מאוד.
כן.
סקנים.
טרודים.
טרודים וטרודים. אז מה העצה, חביבי, אתה רוצה שאני אתן לך?
תגיד, מה מחזיק אותך?
תהיה מי שאתה. סתם.
לא, זה טוב, זה כיוון טוב.
כן.
אני רוב הזמן לא רוצה להיות מי שאני, בגלל זה אני אוהב את מה שאתה עושה.
מה מחזיק? אין לי מושג, אחי. אין לי מושג, נשבע לך, כאילו. אם היה לי משפט מפתח כזה חזק, הייתי נאחז בו, אין לי כזה.
אז במקום זה בוא נסיים בפתק של החנייה.
יאללה, מעולה.
תן לי את זה.
בבקשה, קח את הפתק של החנייה.
אמרת לי שזה הדבר...
תראה, שהבנתי שאני מבוגר, שאני מוטרד מחנייה, אתה יודע, אם אני אמצא, איך אני אמצא, כי אמא שלי כאילו מגיעה אליי, אז היא שואלת, מוודא אם יש חנייה, ואז היא מגיעה, ואז היא אומרת, מצאתי חנייה בול, מול הבניין שלך, וזה, אז אתה יודע, כשאתה מתעסק בחנייה, זה אומר שאתה לא בן 20-30.
יוסי מרשק, אני רוצה להודות לך מאוד שבאת לכאן.
תודה לך.
ואנחנו נסיים עם פרסום מספר הטלפון שלך לטובת צופי קופיקו 05.
אוי ואבוי לך.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך. של דניאל זילברשטיין.